השיעור היום מוקדש לילוי נשמת דומיניק רות שמחה בלונדר ממשפחת לוי, שנהרגה בתאונת דרכים כשהייתה רק בת 34. דומיניק עלתה לארץ מצרפת מתוך תחושה של שליחות וציונות, אהבת הארץ ואדם. נודה לכולכם אם תלמדו לילוי נשמתה. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים הדף ממזיין במסכת סוטה. היום נמשיך באופן כללי את הנושא של עגלה ערופה, ונחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך את הנושא של אתמול, וזה הצורך ללוות מישהו כשהוא יוצא לדרך. בחלק השני נעבור למשנה הבאה, ושם נמשיך יותר את הדינים עצמם של עגלה ערופה. אז החלק הראשון, לגבי לוויה, אומר רבי יוחנן בשם רבי מאיר, שכל מי שלא מלווה או לא מתלווה, כאילו שופך דמים. ולמה הוא אומר את זה? כי אם היו מלווים את אלישע כשהוא יצא לדרך, אז כל הסיפור עם הנערים והדובים לא היה קורה, ו-42 נערים לא היו מתים. זו אמירה באופן כללי, וזה מכניס אותנו לנושא של הסיפור של אלישע והדובים, ואת הדיון על הסיפור נחלק לשלושה סעיפים, אבל לפני זה בואו נזכר בסיפור עצמו. אז במלאכים ב', פרק ב', אליהו עולה לשמיים ואלישע ממשיך את דרכו, והדבר הראשון שהוא עושה בתור נביא זה שהוא מגיע ליריחו, ואנשי העיר אומרים לו שאומנם העיר סך הכל טובה, מושב העיר טוב, אבל המים רעים והארץ משקלת. אז הוא עושה איזה נס, הוא מבקש צלוחית והוא שם במלח והוא זורק את זה למעיין שם, ואז המים נהיים טובים. זה הנס הראשון שלו בתור ממשיך של אליהו. ואז כשהוא עוזב את יריחו, פתאום פוגשים בו קבוצה גדולה של נערים בריונים כאלה, והגמרא תאמר שהם מתלוננים שהוא בעצם לקח להם את הפרנסה, כי עד עכשיו המים היו גרועים, אז הם היו מוכרים לאנשי יריחו מים טובים, ועכשיו שהמים ביריחו טובים, אז אף אחד כבר לא יקנה מהם. אז הם צועקים אליו, עלה קרח, עלה קרח, והוא כועס עליהם והוא מקלל אותם, ויוצאים שני דובים מהיער וטורפים 42 ילדים. זה הסיפור באופן כללי, ובואו נקרא את שני הפסוקים הרלוונטיים לנו. זה פסוק כ"ג וכ"ד, ויעל משם בית אל, והוא עולה בדרך, ונערים קטנים יצאו מן העיר, והתקלסו בו, ויאמרו לו, עלה קרח, עלה קרח, ויפן אחריו, ויראם, ויקללם בשם השם, ותצאנה שתיים דובים מן היער, ותבקנה מהם 42 ילדים. אלה הפסוקים, ועכשיו כאמור, את הדיון על הסיפור הזה נחלק לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה דרשות על הפסוקים, ונחלק את זה לשש דרשות. דרשה ראשונה, למה הם אמרו עלה קרח? אז בפשט אולי הוא היה פשוט קרח, אבל הגמרא דורשת שזה מלשון שהקרחת עלינו את המקום, כלומר, לקחת לנו את הפרנסה בגלל שתיקנת את המים, זו דרשה ראשונה. דרשה שנייה, כתוב כאמור, הוא נערים קטנים. מה זה נערים קטנים? תחליט, הם נערים או קטנים. אז לגבי זה יש שני הסברים. הסבר אחד אומר רבי לזר, ששני התיאורים לא מתארים את הגיל שלהם, אלא את המצב הרוחני שלהם, שנערים זה מלשון שמנוערים ממצוות, וקטנים שהם היו קטני המנה, כי הם חושבים שפרנסה זה בידי אדם, כאילו שהשם לא יכול למצוא להם פרנסה חדשה. זה הסבר ראשון. הסבר שני, רב יוסף מציע שאולי הם באמת היו קטנים, וזה שכתוב נערים זה כי הם היו ממקום שנקרא נאורן, כמו שבאמת אנחנו פוגשים כמה פרקים אחרי זה בפרק ה' דבר דומה. אבל דוחה הגמרא, שם אפשר לפרש שזה ממקום שנקרא נאורן, כי לא כתוב אחרת, אבל כאן הרי כתוב ממפורש שהם יריחו, לכן אי אפשר לפרש שהם מנאורן, אלא נשארנו עם ההסבר הראשון, ועד כאן הדרשה השנייה. דרשה שלישית, כתוב ויפן אחריו, ויראם, ויקללם בשם השם. מה זה ויראם? מה הוא ראה? אז רב מפרש שויראם זה בעצם חלק מפעולת הכללה, כמו שלפעמים כתוב על תנא שהוא נתן בו את עינה ואז הוא מת, אז גם כאן אותו עיקרון, זו דעת רב. שאר הדעות אומרות שויראם, הכוונה היא שהוא בחן אותם לעומק, והוא ראה שמבחינה רוחנית הם כאמור לא בסדר. מה הוא ראה? אז כאן יש שלושה הסברים. שמואל אומר שהוא ראה שכולם, האמא שלהם התעברה ביום כיפור, כלומר התעברה באיסור, ולכן יצאו לילדים כאלה. הסבר שני, רב יצחק נפחה אומר שהוא ראה שמגדלים בלורית. בלורית כאן הכוונה היא לא כמו שהיום אנחנו קוראים לבלורית, שזה רק האזור הקדמי, אלא הכוונה היא שהם פשוט גידלו את השיער כמו האמוראים, שהם גדלים לשנה אחת, כך רשי בעבוד הזרה אומר. והסבר שלישי, רב יוחנן אומר שהוא ראה שאין בהם לחלוחית של מצווה, רבי לזר מוסיף שגם לא בזרעם, ולכן הוא קילל אותם, ועד כאן הדרשה השלישית לגבי מה הוא ראה. הדרשה הרביעית זה ותצאנה שתיים דובים מן היער. וכאן גם רב וגם שמואל אומרים שהיה כאן נס של יצירה יש מאין כזה, רק הם נחלקו ביניהם עד כמה זה היה נס. דעה אחת אומרת שהיער באמת היה קיים, אבל לא היו בו דובים, והנס היה שפתאום היו בו דובים. זה נס אחד. דעה שנייה אומרת שלא היה פה לא דובים ולא יער. מכאן המקור לביטוי הזה, ובעצם היו כאן שני ניסים, גם שפתאום היה יער וגם שפתאום הגיעו דובים. ולמה צריך נס כפול כזה? למה אפשר פשוט לעשות נס שיבואו דובים? למה צריך את היער? מסבירה הגמרא, כי בלי היער הדובים היו מפחדים לתקוף, כי דובים רק תוקפים כשיש להם יער שאליו הם יכולים לברוח אחרי זה, לכן היה צריך גם יער. ועד כאן הדרשה הרביעית. דרשה חמישית, ותבקנה מהם 42 ילדים. ואומר רבי חנינה שהמספר הזה 42 מזכיר לנו משהו, מזכיר את מספר הקורבנות שבלק מלך מואב הקריב. אז אם עד עכשיו חשבנו שהקורבנות של בלק בעצם לא עשו כלום נגד עם ישראל, עכשיו אנחנו רואים שהם כן עשו, הם גרמו המון שנים אחרי זה ל-42 ילדים יהודיים למות. זו הדרשה של רבי חנינה, אבל שואלת הגמרא, איך אתה אומר שהקורבנות של בלק פעלו לרעת עם ישראל? הרי רב יהודה בשם רב, ראינו את זה לא מזמן במסכת סוטה, אמר שדווקא מהקורבנות האלו יצא דבר טוב, כלומר שלמרות שבלק עשה את זה שלא לשמה, בכל זאת כיוון שסוף סוף הוא הקריב, זה פעל טוב, ובזכות זה הוא זכה שיצא ממנו רות, וממנה יצא שלמה, שקריב הרבה קורבנות כן לשמה, ומכאן רב למד שצריך לעסוק במצוות אפילו שלא לשמה, כי בסוף יצא מזה טוב. אז איך רבי חנינה אמר שיצא מזה רע? עונה הגמרא, יצא מזה גם טוב. וגם לא טוב. כלומר, מעצם זה שהוא הקריב אפילו שלא לשמה, יצא טוב, יצא ממנורות, אבל מהכוונה הרעה שלו יצא לא טוב, וזה אותם 42 ילדים, ועד כאן לגבי הדרשה החמישית. הדרשה השישית לוקחת אותנו אחורה בסיפור, וזה לגבי מה שאנשי יריחו אמרו לאלישה על המים. כתוב כאמור, ויאמרו אנשי העיר אל אלישה, הננה מושב העיר טוב, סך הכל זאת עיר טובה, כאשר אדוני רואה, אבל, והמים רעים וארץ משקלת, ושואלת הגמרא, אם אין לכם מים לשתות והיא הורגת את כל מי ששותה, אז מה טוב בעיר הזאת? איך אתם אומרים שמושב העיר טוב? עונה רבי חנין, באמת לא היה טוב, אבל בכל זאת, כשאתה גר במקום מסוים, אתה אוהב אותו, אפילו אם באמת הוא לא טוב. זה נקרא, חן המקום על יושביו. ובסוגריים, רבי יוחנן אומר שיש שלושה חינות כאלה, וזה כאמור, חן המקום על יושביו, חן אישה על בעלה, וכן מקח על מקרו. כשאתה קונה משהו יקר, אתה אחרי זה מנשכנע את עצמך שעשית עסקה טובה ואתה אוהב את מה שקנית, ועד כאן לגבי הדרשה השישית, ועד כאן הסעיף הראשון, בחלק הראשון של השיעור, ראינו שש דרשות לגבי הסיפור של אלישה והדובים. הסעיף השני זה בערך באמצע עמוד א', וזה ביקורת על אלישה. אמנם גם לפני זה היה כאן איזושהי ביקורת מרומזת עליו, שאם היו מלווים אותו זה לא היה קורה, המלווה היה מגרש את הנערים, או שומר על אלישה שלא יפגע בהם, אז ברור שהגמרא לא חושבת שזה היה דבר טוב, ואותו דבר עם זה שהקורבנות של בלק הם אלו שגרמו לזה, אז גם כן רואים שזה לא דבר טוב, אבל הגמרא לא ממש אמרה את זה במפורש. עכשיו נראה ברייטה שדי אומרת את זה במפורש, וזה שאומרת הברייטה ששלושה חולאים חלה אלישה, כלומר שלוש פעמים בחיים הוא חלה ברמה כזאת שהוא היה אמור למות מזה. ואיפה לומדים את זה? מזה שכתוב בחולי האחרון שלו, ואלישה חלה את חוליו אשר ימות בו. ודורשת הגמרא, חלה זה מחלה ראשונה, את חוליו זו מחלה שנייה, אשר ימות בו, זו באמת המחלה השלישית שממנה הוא מת בפועל, באמת כמה פסוקים אחרי זה. עכשיו יש גמרא בבבא מציעא שאומרת שאלישה הוא הראשון בעולם שחלה במחלה שהוא היה אמור למות ממנה, אבל הוא התפלל וניצל. עכשיו החולי האחרון זה פשוט כי הגיע זמנו, אבל למה לפני זה הוא חלה פעמיים? אומרת הגמרא, זה תוצאה חטא. איזה חטא? אז חטא ראשון זה בגלל הסיפור עם הדובים, אז זאת הביקורת על הדובים. חטא שני זה בגלל שהוא דחה את גיא חזי, וזה בעצם מוביל אותנו לסעיף השלישי, וזה מה הסיפור עם גיא חזי, ונפתח את זה בברייטה שאומרת לעולם תהה שמאל דוחה וימין מקרבת. כלומר, יש לך תלמיד שלא מתנהג טוב, אז תדחה אותו, אבל לא לגמרי. שמאל דוחה וימין מקרבת, ולא כמו אלישה וגם לא כמו רבי יהושע בן פרחיה, ששניהם דחו את התלמידים שלהם בשתי ידיים, ואז כבר היה מאוחר מדי, והתלמידים יצאו ועשו הרבה נזק רוחני, ועכשיו נראה מה הסיפור הזה גם של אלישה וגיא חזי, וגם של רבי יהושע בן פרחיה. אז לגבי אלישה וגיחזי, גיחזי היה המשמש של אלישה, ומסופר שאלישה פעם ריפה את נאמן, שר צבא ארם, מצרעת, ונאמן רצה לשלם לאלישה, ואלישה אמר מה פתאום, אלא לוקח כסף, אבל אחרי זה, כשאלישה כבר הלך משם, גיחזי חזר לנאמן, וממש שיקר לו, והוא אמר, אלישה התחרט, הוא שלח אותי לבקש כסף, בשביל שהוא ייתן לנביאים אחרים, ונאמן באמת נותן לו כסף ובגדים, ואלישה כמובן יודע את זה, כי הוא נביא, והוא כועס על גיחזי ומקלל אותו, שהצרת של נאמן תעבור אליו ואל זרו, ובאמת בזה הוא ובגדים, בניו נהיו מצורעים כל ימיהם, ולהיות מצורע כל ימיך זה בעצם להיות מגורש מעם ישראל, כי אתה לא יכול לגור בתוך שום עיר מוקפת חומה. אגב, הם אותם מצורעים בסיפור של ארבעת המצורעים, לא ניכנס לזה. בכל אופן, זה גורם לגיחזי לעזוב את הארץ, ללכת לדמשק, ושם הגמרא תאמר שהוא מחטיא את הרבים, ואלישה הולך אחריו לדמשק בשביל להחזיר אותו בתשובה, ולגיחזי אומר לו, מי שהחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. עד כאן הסיפור בקצרה, ועכשיו שתי דרשות על זה. דבר אחד, אמרנו שגיחזי לקח כסף ובגדים. לעומת זאת, כשאלישה כועס עליו, הוא אומר לו שהוא לקח שמונה דברים, כסף, בגדים, זיתים, כרמים וכולי, ושואל את הגמרא, הרי לא לקח את כל זה, למה הוא אומר את זה? אלא אומר את הגמרא שבזה הוא רוצה לרמוז לו, שאומנם אתה גיחזי תלמיד חכם, ולמדנו ביחד את פרק שמונה שרצים, לכן הוא אמר שמונה דברים בשביל לרמוז לזה, אבל זה עוד לא הזמן לקבל את השכר שלך על לימוד התורה, לא היית אמור לקחת את הכסף, וזו הייתה הדרשה הראשונה. הדרשה השנייה, אמרנו שאחרי שגחזי עזב, אז הוא היה מחטיא את הרבים. ומה הוא החטיא את הרבים? אז יש כאן שלושה הסברים. שני הסברים קשורים לעגלים שבנה ירובעם. הסבר אחד אומר שהוא שם אבן שואבת, כלומר איזשהו מגנט ענקי ליד העגלים בשביל לגרום להם לרחף, בשביל שזה רק כאילו יש להם כוחות וככה העם יותר האמין בעגלים. הסבר שני, דומה, זה שהוא חקק את שם השם על פי העגל בשביל שהעגל כביכול תדבר ותגיד, אנוכי השם אלוקיך וכולי, וככה העם יותר האמין באותם עגלים. הסבר שלישי, זה משהו אחר, וזה שעוד כשהוא היה אצל אלישע, הוא היה דואג שלא יבוא יותר מדי תלמידים, ואז כשהוא עזב, פתאום התלמידים אמרו שצר להם המקום, כי עד עכשיו לא היו הרבה תלמידים, ועכשיו שהוא הלך, פתאום באו כל התלמידים, ובזה הוא החטיא את הרבים, ולכן הוא אמר שלא מספיקים בידו לעשות תשובה, ועד כאן הסיפור על אלישע שדחה את גיחזי בשתי ידיו. הסיפור השני על רב שדחה את התלמיד בשתי ידיו, זה על רבי יהושע בן פרחיה שדחה את התלמיד שלו, שבגרסה של הגמרות שלנו פשוט כתוב שזה היה תלמיד שלו, אבל בגרסאות המתוקנות כתוב שזה היה ישו הנוצרי, למרות שיש על זה דיונים כי הסיפור שאנחנו נראה לכאורה קורה בערך 100 שנה לפני ישו. בכל אופן, בואו נראה את הסיפור. אז מסופר על רבי יהושע בן פרחיה שנאלץ לברוח לאלכסנדריה כי ינאי המלך התחיל להרוג את כל החכמים, ואחרי שהמצב מתייצב, אז שמעון בן שטח, שגם הוא הצליח להתחבא, קורא לרבי יהושע בן פרחיה לחזור הארץ, ובדרך חזרה הוא והתלמיד שלו נכנסים לאיזה אכסניה, ובעלת אכסניה עושה להם כבוד גדול, מביאה כל מה שהם צריכים, ורבי יהושע אומר, כמה נאה אכסניה זו? והתלמיד הבין שהוא מתייחס לזה שהיא יפה. אז הוא אמר, יפה? תראה את העיניים שלהם טרוטות. ואמר לו רבי יהושע, על זה אתה חושב? רשע, אני לא התכוונתי לזה חלילה. והוא נידע אותו במקום. והתלמיד בהתחלה ניסה לחזור, והוא התחנן שוב ושוב שרבי יהושע יקבל אותו בחזרה, וכל פעם הוא דחה אותו. ויום אחד הוא בא עוד פעם לבקש, ובאותה פעם דווקא רבי יהושע החליט שהגיע הזמן כן להחזיר אותו, אבל בדיוק באותו רגע הוא היה באמצע קריאת שמע, אז הוא סימן לו ככה עם היד, חכה רגע, אבל התלמיד לא הבין את הסימון, והוא חשב שהוא עוד פעם דוחה אותו, והוא החליט, די, נמאס לי, לא רוצה, הלך, לקח לבנה, והפך אותה לעבודה זרה, והגמרא אחרי זה אומרת שהוא גם כישף, והסית, והדיח, והחטיא את עם ישראל, ואחרי זה כשרבי יהושע כן ניסה להחזיר אותו, אותו תלמיד אמר, כך מקובלני, שמי שמחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. עד כאן שני הסיפורים שכאמור עליהם אמרה ברייטה שלעולם תה שמאל דוחה אבל ימין מקרבת, ואגב זה מביאים עוד ברייטה של רבי שמעון בן אלעזר שהוא אומר שגם לגבי היצר, תינוק ואישה, גם שם צריך שמאל דוחה וימין מקרבת. יש כל מיני הסברים למה הכוונה בדיוק, אבל באופן פשוט הכוונה היא היצר הרע אי אפשר לדחות אותו לגמרי, כנראה כשמחנכים את הילדים להיזהר לא לדחות לגמרי אלא לקרב תוך כדי. לגבי אישה יש בזה כמה פירושים, אפשרות אחת זה שגם כן כשמחנכים את האישה, המשך חוכמה מבין שהכוונה כאן זה לא אישה כפשוטה אלא מה שהאישה מסמלת, וזה יותר הצרכים הטבעיים של בן אדם, כך הוא גם פרש את שאר הדברים. בכל אופן, שמאל דוחה וימין מקרבת. ועד כאן החלק הראשון של השיעור, שבו דיברנו בעיקר על אלישה, וחילקנו את זה לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון דרשנו את הפסוקים השונים בסיפור של אלישה. בסעיף השני ראינו ביקורת שבגלל הסיפור הזה עם הדובים, אלישה חלה, בסוף הוא ניצל מזה, וראינו שהוא חלה עוד פעם בזה שהוא דחה את גיחזי בשתי ידיו, וזה הוביל אותנו לסעיף השלישי, וזה לעולם תהיה שמאל דוחה ומין מקרבת, ולא כמו אלישה שדחה את גיחזי, וגם לא כמו רבי יהושע בן פרחיה שדחה את תלמידו, שכאמור זה אולי ישו הנוצרי, וזה היה החלק הראשון. החלק השני זה המשנה בסוף עמוד א', וזה מחזיר אותנו לנושא של עגלה ערופה, ונחלק את המשנה לשלושה סעיפים, ולא נקרא את המשנה בפני עצמה, אלא כל פעם נראה סעיף אחד מהמשנה ואת הגמרא שעליה. אז הסעיף הראשון זה מה קורה אם התחילו עם הטקס של העגלה הערופה, ואז פתאום מצאו את הרוצח. מה עושים עכשיו? אז כאן צריך לחלק בין אם העגלה כבר נערפה או לא. אם היא כבר נערפה, אז מחדש את המשנה שאנחנו לא אומרים שכיוון שמצאו את הרוצח בעצם בטל למפרע, אלא אנחנו אומרים שהיא כן נחשבת עגלה ערופה, כי כשערפו אותה היה ספק, אז היא נחשבת עגלה ערופה, וממילא היא אסורה בהנאה וצריכים לקבור אותה, כמו כל עגלה ערופה, זה במקרה שמצאו את הרוצח אחרי שהעגלה כבר נערפה. אבל אם מצאו אותו לפני שהעגלה נערפה, אומרת המשנה שזה כן מבטל את כל העסק, והעגלה יוצאת לחולין. זה מה שכתוב במשנה, ועל זה נעיר שתי הערות. הערה אחת, כאמור אמרנו שכאן זה תלוי האם כבר ערפו אותה או לא, אבל רש"י מעיר שזה מחלוקת עליהם, כי יש ברייתא במסכת כריתות, ששם זה לא תלוי האם ערפו אותה כבר או לא, אלא האם כבר הורידו אותה לנחל. כלומר, אם מצאו את הרוצח לפני שהורידו אותה, אז באמת הכל בטל, אבל אם כבר הורידו, אפילו שעוד לא ערפו, היא כבר אסורה, זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, במקרה שבו כן ערפו אותה, ואז מצאו את הרוצח, היינו יכולים לחשוב שאולי כיוון שכבר ערפו אותה, אולי זה בעצם מחפר לו על הרצח, הרי זו המטרה של העגלה הרופה, לעשות כפרה על הרצח, לכן מחדש את המשנה שלא. ברגע שמצאו את הרוצח, הדרך היחידה לחפר זה להרוג את הרוצח עצמו, והגמרה מביאה לזה מקור, ולארץ לא יחופר לדם אשר שפך, כי אם בדם שופכו, אלה שתי הערות, ועד כאן הסעיף הראשון במשנה והגמרה שעליה. הסעיף השני זה שכידוע, כל העניין של עגלה הרופא זה כשלא יודעים מי רצח, אבל אם יש שני עדים שאומרים אנחנו יודעים מי רצח, אפילו שלא תפסו אותו, אז כמובן שלא עושים את עגלה הרופא, זה ברור. אבל מחדש את המשנה יותר מזה, שלא רק אם באו שני עדים שיודעים מי הרוצח, אלא אפילו אם בא רק עד אחד ואמר שיודע מי הרוצח, גם אז לא עושים את עגלה הרופא. כאמור, אפילו שלא תפסו עדיין את הרוצח, בכל זאת. עצם זה שהוא אומר שהוא יודע, זה מספיק. ולמה? אז הגמרא מביאה מקור, דתנו רבנן, כי כתוב בעגלה הרופא לא נודע מי היכהו, וכאן הרי כן נודע מי היכהו, לא לכולם, רק לעד אחד, אבל זה מספיק. זה החידוש של המשנה, וזה חידוש גדול, שמאמינים פה לעד אחד, זה אחד משלושה תחומים שהתורה מאמינה לעד אחד, וזה כאן בגלה הרופא ובסוטה, שאם יש עד אחד שאומר שהיא זינתה, גם כן מאמינים לו לגבי זה שהיא לא שותה. ותחום שלישי זה להתיר אישה אגונה, כלומר אם יש עד אחד שמעיד שבעל נפטר, אז על סמך זה אפשר להתיר לאשתו להתחתן. אז עד כאן החידוש המרכזי של המשנה, אם עד אחד אומר שיודע מי הרוצח, לא עושים את הגלה הרופא. עכשיו בואו נסבך את זה קצת ונראה מה קורה אם יש ויכוח בין עדים. כלומר, יש עד או עדים שאומרים שהם יודעים מי הרוצח, אבל יש עד או עדים שאומרים אתם לא יודעים. למי מאמינים? האם נאמין לעד שיודע ואז ממילא לא נערוף, או נאמין לעד שהוא אומר שהוא לא יודע ואז ממילא נמשיך כרגיל ונערוף? ושימו לב, בשביל שלא נתבלבל, זה הפוך. כלומר, אם מאמינים שהוא יודע אז לא עורפים, אם לא מקבלים את זה שהוא יודע אז עורפים. אז לגבי זה המשנה מביאה שלושה מקרים, נקרא למקרה א', ב' וג', ושימו לב שגם המקרים האלו, וגם כל הדיון שנראה על זה בגמרא, זהה לחלוטין ממש עם אותם דעות, אותם קושיות, אותם תירוצים, בדיוק אחד לאחד לסוגיה שראינו בדף למד א', רק ששם זה לא היה על עגלה הרופא, אלא לגבי סוטה, שגם שם היה, אם עד אחד אומר שהוא ראה שהיא זינתה, אז היא לא שותה, ואם עד אחד אומר שהוא לא ראה, אז לכאורה היא צריכה כן לשתות, וגם שם ראינו את אותם דיונים, מה עושים. אז עוד פעם, חזרה אלינו, יש לנו שלושה מקרים, א', ב' וג'. מקרה א' זה שאחד אומר שהוא ראה, ואחד אומר לא נכון, לא ראית, אומרת המשנה, העד השני מתקבל. כלומר, בעצם זאת עדות מוכחשת, ואנחנו נשארים עם זה שאנחנו לא יודעים מי הרוצח, זה נשאר ספק, ולכן עורפים. זה מקרה א'. מקרה ב' זה שוב, אחד אומר שהוא ראה, אבל הפעם שני אנשים אומרים לא ראית, וגם כאן הדין זהה. גם כאן מקבלים את העדים השניים שאומרים שלא ראית, ממילא זה נשאר ספק, וגם כאן עורפים. זה מקרה ב', לכאורה הדין זהה למקרה א'. מקרה ג' זה הפוך ממקרה ב', כלומר במקום שאחד ראה ושניים אומרים לא ראית, הפעם זה הפוך. שניים אומרים שהם ראו, ואחד אומר לא ראיתם, והפעם הדין הוא שמקבלים את הראשונים שאומרים שהם ראו, וממילא יודעים מי הרוצח, ולכן הפעם לא עורפים. אלה שלושת המקרים, נחזור עליהם עוד פעם מהר. אז מקרה א', אחד אומר ראה, אחד אומר לא ראית, השני מתקבל, ולכן זה עדיין ספק ועורפים. במקרה ב' וג', לאחד מהצדדים יש שני עדים, ובשני המקרים פשוט הולכים לפי שני עדים. כלומר, במקרה ב', אחד אומר ראה ושניים אומרים לא ראית, אז השניים מתקבלים, ולכן זה נשאר ספק ועדיין עורפים. במקרה ג', זה הפוך, שניים אומרים שהם ראו ואחד אומר לא ראיתם, אז השניים הראשונים מתקבלים, וזה נחשב שיודעים מי הרוצח, ולכן לא עורפים. אלה המקרים, אני יודע, אמרתי את זה פעמיים, אבל נגיד את זה עוד פעם אחת, בשביל שזה לנו ממש טוב בראש, בשביל שהמשך הגמרא יהיה בקלות. אז מקרה א', אחד ראה, אחד לא ראית, השני מתקבל ועורפים. מקרה ב', אחד ראה ושניים אומרים לא ראית, שוב השניים מתקבלים ועורפים. מקרה ג', שניים ראו, אחד אומר לא ראיתם, הראשונים מתקבלים ולא עורפים. עד כאן המקרים, ובמבט פשוט מקרה ב' וג' מאוד פשוטים, הולכים לפי שני עדים כנגד העד אחד, עוד מעט נראה שזה לא כזה פשוט, אבל בכל אופן, קודם כל נתמקד במקרה א', שאחד אמר שהוא ראה, אחד אמר לא נכון, לא ראית, השני מתקבל, ולכן זה נשאר ספק ועורפים. ועל זה שואלת הגמרא, למה השני מתקבל? הרי יש כלל של אולה, שבשלושת המקרים שהזכרנו, שהתורה מאמינה לעד אחד, אז התורה בעצם מחדשת שבאותם תחומים, עד אחד נחשב כמו שני עדים. וממילא במקרה א', שבו עד אחד אומר שהוא ראה, אז זה בעצם מבחינת התורה, כאילו ששני עדים אמרו שהם ראו. וממילא זה שאחרי זה בא עד אחר ואומר לא נכון, לא ראית, מה פתאום שנקשיב לו? הרי הוא רק נחשב כמו עד אחד, עליו התורה לא חידשה שהוא נחשב כמו שניים, אז מה פתאום שנקשיב לעד אחד שאומר לא ראית, כנגד העד הראשון שהוא בעצם כמו שני עדים שאומר שהוא ראה. זו הקושייה על מקרה א', לפי העיקרון של אולה, ועל זה הגמרא מביאה שתי תשובות, אבל שימו לב ששתי התשובות לא חולקות עקרונית ביניהם, שתי מסכימים לאותם דינים, הן רק חולקות איך להעמיד את זה במשנה. התשובה הראשונה, תני רבי יצחק, זה פשוט לשנות את הגרסה במשנה, שבאמת במקרה א', הגרסה היא לא שהשני מתקבל, אלא שהראשון מתקבל, שבאמת הוא ראה ויודע מי הרוצח, וממילא לא כתוב במשנה שעורפים, אלא כתוב שלא עורפים. זו התשובה הראשונה, הולכים לפי העד הראשון. התשובה השנייה זה של רבי חייא, והוא אומר, לא צריך לשנות את הגרסה, באמת הגרסה של המשנה היא שעורפים, כי הולכים לפי העד השני, ואיך זה מסתדר עם אולה? כי אומר רבי חייא, צריך לחלק בין שני מצבים, בין מצב ששני עדים באו בזה אחר זה, לבין מצב שהם באו בבת אחת. כלומר, כשאולה אמר שאם עד אחד הגיע, אז מאמינים לו כשניים, ואז ממילא אם בא עד אחד אחר לא מאמינים לו, זה כשהם באו בזה אחר זה, ואז באמת נקבל את הראשון שהוא יודע מי הרוצח, ולא נערוף, זה אולה. לעומת זאת המשנה לא דיברה על זה אחר זה, אלא היא דיברה כשהעדים הגיעו בבת אחת, שבמקרה כזה זה לא שכבר קיבלנו את העד הראשון והאמנו לו וממילא הוא נחשב כמו שניים. שני עדים הגיעו בבת אחת, הראשון והשני, והם שניהם מכחישים זה את זה, וממילא במקרה כזה אומרת המשנה, לא מקבלים את הראשון כי הוא מוכחש על ידי השני, ונשארים עם זה שאנחנו לא יודעים מי הרוצח, וממילא כן עורפים, זו התשובה של רבי חייא. אז שוב, יש לנו שתי תשובות, כשכאמור, שתי התשובות מסכימות ביניהם לגבי הדינים, עוד פעם נזכיר אותם שוב, שאם הם באו בזה אחר זה, אז מקבלים את הראשון שאומר שהוא יודע מי הרוצח, והשני לא יכול להכחיש אותו, ולכן לא עורפים, אבל אם הם באו בבת אחת, אז עוד לא הספקנו לקבל את הראשון ולהחשיב אותו כשניים, וממילא מקבלים גם את השני שאומר שהראשון לא יודע, וממילא זה נשאר שאנחנו לא יודעים מי הרוצח, ולכן כן עורפים. אלה העקרונות ששתי התשובות מסכימות להם. השאלה היא רק איך להכניס את זה למשנה, שלפי התשובה הראשונה, המשנה מדברת על בזה אחר זה, וממילא מקבלים את הראשון, ולכן צריך לשנות את הגרסה לזה שלא עורפים. לעומת זאת, לפי התשובה השנייה, רבי חייא, לא צריך לשנות את הגרסה, כי אפשר להעמיד את המשנה לא בזה אחר זה, אלא בבת אחת, שאז באמת לא מקבלים את הראשון, וממילא כן עורפים, ועד כאן שתי התשובות. אבל הגמרא עדיין מקשה, ושימו לב שבהתחלה היא מביאה קושייה על רבי חייא, אבל עונה רבי חייא, קושייה דומה אתה יכול להקשות גם על רבי יצחק. לכן כאן נציג את זה כבר מראש כקושייה על שניהם. וזה שמקשה הגמרא, וקודם נאמר את זה בקצרה ואז אסביר, אם אתה רבי חייא מבין את מקרה א' כמו שהבנת, אז למה צריך במשנה את מקרה ב', וכאמור בצורה דומה היא גם מקשה על רבי יצחק, אם אתה רבי יצחק מבין את מקרה א' כמו שאתה הבנת, אז למה צריך במשנה גם את מקרה ג'? אז שוב, על רבי חייא מקשים למה צריך את מקרה ב', ועל רבי יצחק מקשים למה צריך את מקרה ג'. עכשיו, בואו רק נזכיר מה זה מקרה ב' ומה זה מקרה ג'. בשני מדובר שבאחד מהצדדים יש שני עדים, ובשני מדינו שולחים לפי שני עדים. במקרה ב' זה שאחד אמר שהוא ראה, ושניים אומרים לא ראית, אז מקבלים את השניים, וזה נשאר ספק מי הרוצח, וממילא כן עורפים. במקרה ג' זה הפוך, שניים אומרים שהם ראו, אחד אומר לא ראיתם, אז שוב מקבלים את השניים שאנחנו יודעים מי הרוצח, וממילא לא עורפים. זה מקרה ב' וג', ועכשיו בוא נסביר למה זה קשה. אז עוד פעם, על רבי חייא קשה, אם במקרה א', אתה רבי חייא מאמין לשני שאומר לא ראית, אפילו שהוא רק עד אחד, אז ברור שבמקרה ב', שהשני זה בעצם שני עדים שאומרים לא ראית, שגם שם נאמין להם וגם כן נערוף את העגלה, למה צריך לחדש את זה? זה לגבי רבי חייא. לגבי רבי יצחק, הגמרא מקשה קושייה דומה, רק הפעם כאמור ממקרה ג', כלומר, אם אתה רבי יצחק אומר במקרה א' שמאמינים לעד הראשון שהוא כן ראה, אפילו שהוא רק עד אחד, אז ודאי שבמקרה ג', שזה שני עדים ראשונים אומרים שהם ראו, ודאי שנאמין להם, למה צריך את מקרה ג'? אז זו הקושייה הדומה על שניהם, לפי רבי חייא למה צריך את מקרה ב', ולפי רבי יצחק למה צריך את מקרה ג'. וממילא כיוון שזה קשה לשניהם, אז צריך להביא תירוץ לשניהם, וזה שאומרת הגמרא שבאמת מקרה ב' וג' באו לחדש משהו אחר. כלומר, את מקרה א' אפשר להבין בין כרבי חייא ובין כרבי יצחק, וזה שהביאו גם את מקרה ב' או גם את מקרה ג', זה בא לחדש משהו אחר, וזה שהולכים לפי שני עדים נגד העד האחד הזה, גם כשהשני עדים הם עדים פסולים. ואת החידוש הזה בעצם נחלק לשני חידושים. חידוש אחד אומר רבי נחמיה, כשהתורה אומרת שמאמינים לעד אחד, היא בעצם אומרת שאנחנו לא הולכים פה לפי דיני העדות הרגילים, וממילא לא צריך שני עדים, אלא מספיק עד אחד, וממילא יותר מזה, גם לא צריך עד קשר, אפשר גם עד פסול, למשל אישה, זה חידוש אחד. חידוש שני אומר רבי נחמיה, כיוון שכאמור אנחנו לא הולכים פה לפי דיני עדות הרגילים, אז אומר רבי נחמיה, בניגוד לדיני עדות רגילים, כשמדובר בעדים כשרים, אז אם יש שני עדים מול 100 עדים, זה לא משנה, כי יש לנו כלל של תרי כ-100, כלומר שני הצדדים אמינים באותה מידה, כאן לעומת זאת, כיוון שאנחנו לא בדיני עדות הרגילים, אז אמנם התורה האמינה לעד אחד ואפילו עד פסול, אבל כאן כן הולכים לפי הרוב, ואם יהיה רוב עדים נגד אותו עד, אז הרוב ינצח אפילו שהם עדים פסולים. וזה בעצם מה שמקרה ב' וג' באו לחדש, שאפילו שאותם שני עדים הם עדים פסולים, בכל זאת הם תמיד ינצחו את העד האחד. זו התשובה של הגמרא, למה צריך את מקרה ב' וג', ועד כאן בעצם החלק המורכב של הסוגיה. עוד פעם לסיכום, שאלנו למה במקרה א' השני מתקבל, הרי לפי אולה הראשון אמור להתקבל, וענינו שתי תשובות. רבי יצחק אמר, באמת צריך לשנות את הגרסה, ובאמת הראשון מתקבל, ולכן לא עורפים את העגלה. רבי חייא אמר, לא צריך, כי המשנה מדברת כשהם באו בבת אחת, ואז באמת הראשון לא מתקבל וכן עורפים, ואילו אולה דיבר כשהם באו בזה אחר זה, שאז באמת הראשון מתקבל. על שניהם שאלנו למה לרבי חייא צריך את מקרה ב' ולמה לרבי יצחק צריך את מקרה ג', ועל שניהם ענינו שמקרה ב' וג' באו ללמד משהו אחר, וזה שכשיש עדים פסולים, אז הולכים לפי הרוב. עד כאן המהלך העיקרי של הסוגיה, עכשיו נעיר על זה שלוש הערות. הערה אחת זה שכאמור הרגע אמרנו שהחידוש של ב' וג' זה שמדובר שם בעדים פסולים, ושבעדים פסולים הולכים לפי הרוב. זה מה שאמרנו. עכשיו בואו נבדוק באיזה מקרים זה באמת יוצר חידוש. אז נראה את זה במקרה ב' ואז במקרה ג'. במקרה ב', שכאמור אחד אמר שהוא ראה את הרוצח, שניים אמרו לא ראית, ואמרנו שהדינו שמקבלים את השניים שהוא לא ראה וממילא עורפים את העגלה, וכאמור אמרנו שהחידוש כאן זה שאפילו שאותם שניים הם פסולים, בכל זאת הולכים לפי דעתם. עכשיו בואו נבדוק אם באמת זה חידוש. אז אם מדובר שהם באו בבת אחת, אז אין בזה שום חידוש. כי הרי אפילו אם רק אחד היה אומר לא ראית, אם זה בבת אחת, כמו שרבי חייא אמר מקודם, אז מקבלים אותו ועורפים את העגלה. אז כאן אני לא צריך את החידוש שהולכים לפי השניים. אז מתי זה כן חידוש? כשהם באו זה אחר זה. כלומר, אחד אמר ראיתי, שניים אחר כך אמרו לא ראית, אז כאן זה כבר חידוש. כי אם זה רק היה אחד שהיה בא אחרי זה ואומר לא ראית, אז לא היינו מקבלים אותו. היינו הולכים לפי הראשון, כמו שאמרו לה. הסיבה שאנחנו כן מקבלים את השניים, זה רק בגלל שהם שניים, ורק בגלל החידוש של רבי נחמיה, שאפילו שהם פסולים, הם גוברים על האחד, וממילא מקבלים את עדותם שהוא לא ראה, ולכן כן עורפים את העגלה. אז זה במקרה ב', החידוש יהיה במקרה שהם באו בזה אחר זה, לא כשהם באו בבת אחת. במקרה ג' אנחנו נראה שזה מתהפך. כלומר, כאמור, מקרה ג' זה ששניים אמרו שהם ראו ואחד אומר לא ראיתם, והדין במשנה הזה שמקבלים את הראשונים ולכן לא עורפים. אז בוא נראה מתי זה חידוש. אז עוד פעם, אם הם באו בזה אחר זה, אז אין בזה חידוש. כי הרי אפילו אם הם לא היו שניים, אלא רק אחד, ורק אחרי זה בא מישהו ואמר שלא ראית, אז כמו שאמרו לה, היינו מקבלים את האחד הראשון שאומר שהוא ראה, אז כאן לא צריך את החידוש של רבי נחמיה, שהולכים לפי הרוב. מתי כן צריך את החידוש? במקרה ג' של רבי נחמיה, רק שהם באו בבת אחת. שאז, אם זה היה אחד מול אחד, אז היינו מקבלים דווקא את השני שאומר לא ראית, וכן היינו עורפים. אבל כיוון שזה שניים אמרו שהם ראו, ורק אחד אומר שלא, אז כאן הולכים לפי החידוש של רבי נחמיה, והולכים לפי הרוב שהם כן ראו, ולכן לא עורפים. אז עוד פעם, מתי החידוש של רבי נחמיה נכנס לפעולה? במקרה ב' אנחנו צריכים את החידוש שלו, במקרה של בזה אחר זה, שנלך לפי השניים האחרונים ולא לפי האחד הראשון. במקרה ג' צריך את החידוש שלו כשהם באו בבת אחת, שלא נלך לפי השני, אלא דווקא לפי השניים הראשונים שהם כן ראו ולא נערוף. ועד כאן, הערה ראשונה, מתי באמת צריך את החידוש הזה של רבי נחמיה שהולכים לפי הרוב? כאמור, הערה הזאת לא ממש כתובה בגמרא, אבל כך עולה ממנה. הערה שנייה זה שהגמרא מביאה שתי גרסאות עד כמה רבי נחמיה קיצוני בחידוש שלו. לפי הגרסה הראשונה, כשהוא אמר ששני עדים גוברים על עד אחד, הוא אמר את זה לא רק אם כל העדים כאן פסולים, גם האחד וגם השניים, אלא אפילו אם האחד כשר, בכל זאת שניים פסולים גוברים עליו. זאת גרסה ראשונה. גרסה שנייה זה אל תגזים. אם האחד כשר, אז השניים לא גוברים עליו, אלא הם כמותו. זה כמו אחד נגד אחד, כמו מקרה א' במשנה, ונלך לפי הדינים במקרה א'. מה שרבי נחמיה חידש, שמקרה ב' וג' אומרים שהולכים לפי השניים, זה דווקא כשגם האחד פסול וגם השניים, שרק אז הולכים לפי השניים, ועד כאן הערה השנייה. הערה שלישית זה שואלת הגמרא למה צריך לחדש את רבי נחמיה גם במקרה ב' וגם במקרה ג', הרי לכאורה מספיק אחד מהם בשביל ללמד שולחים לפי הרוב. עונה הגמרא בשביל לומר שאומרים את זה גם לחומרה וגם לכולה. כלומר גם לחומרה במקרה ב' שולחים לפי השניים שאומרים לא ראית ולכן עורפים, וגם לכולה במקרה ג' שולחים לפי השניים שאומרים שראינו ולכן לא עורפים. זאת הערה שלישית. ועד כאן בעצם החלק השני והיותר מורכב היום של השיעור, הגענו בערך לאמצע עמוד ב' ואנחנו עוברים לחלק השלישי. הסעיף השלישי במשנה מכניס אותנו למצב רוח קצת הגמומי, כי יש כאן סוג של סיום עצוב גם לנושא של עגלה ערופה וגם לנושא של סוטה, ואחרי זה זה רק הולך ומדרדר משם, וזה שאומרת המשנה שבימינו כבר לא עושים לא עגלה ערופה וגם לא מי סוטה, וזה כי משרבו הרוצחים ומשרבו המנאפים הפסיקו לעשות את זה. ולמה? אז יכולנו להציע שגם עגלה ערופה וגם מי סוטה זה איך להתמודד עם תופעות נדירות, אבל ברגע שזה הפך לתופעה כללית אז הפסיקו עם זה. זו סברה כללית, אבל הגמרא לא מסתפקת בזה, היא רוצה מקור הלכתי. אז הגמרא מביאה שתי ברייתות, כל אחת מסבירה אחד מהדברים. אז הדבר הראשון זה לגבי מי שרבו הרוצחים, למה הפסיקו לעשות עגלה ערופה? כי אומרת הברייתה בנקודותיים קצת מתחת לאמצע עמוד ב', שהמקור לזה זה על פי מה שלמדנו בחלק הקודם, שמתי עושים עגלה ערופה? רק שאף אחד לא יודע מי הרוצח. אבל מי שרבו הרוצחים, וכבר היו משפחות פשע שכולם מכירים אותם ויודעים שהם בדרך כלל אלה שרוצחים, אז אמנם אנחנו לא יודעים ספציפית מי רצח את הנרצח הספציפי הזה, אבל מן הסתם זה אחד מהם, זה כבר נחשב שנודע מי היכהו, ולכן לא עושים יותר עגלה ערופה, זה לגבי מי שרבו הרוצחים. לגבי מי שרבו המנאפים, גם כאן כאמור יש ברייתא, והיא מביאה שתי סיבות. סיבה אחת זה על פי לימוד מהדינים של סוטה, וסיבה שנייה זה פשוט פסוק מיושע. אז הסיבה הראשונה זה שכתוב בפרשיית סוטה וניקה האיש מאבון, ומכאן לומדים שמתי המים בודקים את אשתו, רק אם הוא, האיש, הבעל, הוא נקים אותו אבון, אבל אם גם הוא חוטא באותו תחום, אז המים גם לא יבדקו את אשתו, וממילא מי שרבו המנאפים, שימו לב, לא כתוב כאן מי שרבו המנאפות, אלא המנאפים, אז כיוון שמלא בעלים גם חוטאים באותו תחום, אז ממילא המים לא יבדקו את הנשים שלהם, אז הנשים התחילו לזלזל במים ולהגיד שממילא הם לא עושים כלום, לכן הפסיקו לבדוק, כי אנשים לא יודעים שזה לא בודק בגלל שהבעל מנאף, חושבים שזה סתם לא עובד, לכן הפסיקו. זו הסיבה הראשונה. סיבה שנייה אומרת הברייתא, זה פסוק בהושע שהשם אומר, לא אפקוד על בנותיכם כי תזננה ועל כלותיכם כי תנאפנה, כי הם עם הזונות יפרדו ועם הקדשות יזבחו וכו'. זו ההתחלה של הפסוק, עוד מעט נראה את ההמשך, ולענייננו לומדים מהפסוק שלא אפקוד על בנותיכם כי תזננה. כלומר, אני השם כבר לא בודק את הזנות שלכם במצב כזה שרבו המנאפים. זה הלימוד מהפסוק, ובסוגריים באמצע הברייתא, הגמרא דנה, למה בעצם צריך גם את הפסוק הזה? הרי כבר הבאנו סיבה אחת, ואומרת שצריך את הפסוק בשביל שני דברים. דבר אחד, אם היה רק את הסיבה הראשונה, אז היינו חושבים שזה רק כשהבעל עצמו מנאף, אז המים לא בודקים. לכן צריך את תחילת הפסוק ללמד שזה לא רק אם הוא עצמו מנאף, אלא גם אם המשפחה הקרובה שלו, בנותיכם, קלותיכם, זה השלב הראשון בפסוק. דבר שני, צריך את השלב השני בפסוק ללמד שלא רק כשמדובר בניאוף של ממה של אשת איש, אלא גם אם הזונות יפרדו ועם הקדשות יזבחו, כלומר גם אם הוא הולך לאישה זונה או לפנויה, גם זה נחשב זנות לצורך העניין, והמים לא יבדקו את אשתו, ולכן הבאנו גם את הפסוק הזה. עד כאן השלב הראשון של הברייתא, שמדבר על הנושא שלנו של מי שרבו המנאפים. עכשיו, אגב זה, אם כבר הבאנו את הברייתא, הגמרא ממשיכה עם המשך הברייתא, שמתארת בעוד ועוד תחומים את ירידת הדורות, כשרבו החוטאים בכל מיני תחומים, ונחלק את זה ל-15 דברים, שרובם מתייחסים לדיינים שמעוותים את הדין, חלק בתחומים אחרים. אז דבר ראשון, מי שרבו בעלי הנאה, כלומר דיינים שנהנים מהחיים, רוצים כסף, רוצים כבוד, אז ממילא נתעוותו הדינים ונתקלקלו המעשים, וממילא גם אין נוח בעולם. העולם נהיה מקום לא טוב, לא לנו, לא להשם. דבר שני, מי שרבו רואי פנים בדין, אז בטל הפסוק, לא תגורו מפני איש, והדיינים כבר מפחדים מבעלי הדין. ודבר שלישי, מי שרבו לוחשי לחישות בדין, שלוחשים לדיין, מה לפסוק, אז ממילא רבה חרון אף בישראל ונסתלקה השכינה. ודבר רביעי, מי שרבו הדיינים שאחרי ביצעם ליבם הולך, זה פסוק, אז רבו האומרים לרע טוב ולטוב רע. ודבר חמישי, מי שרבו האומרים לרע טוב ולטוב רע, אז רבה הוי הוי בעולם, כלומר הצורות שבעולם מתרבים. ומי שרבו מושכי הרוק, כלומר אנשים שככה יורקים באמצע רחוב בקול מתוך יהירות, אז רבו היהירים ונתמעטו התלמידים והתורה חוזרת על עומדיה. ודבר שביעי, מי שרבו היהירים, אז התחילו בנות ישראל להינשא ליהירים, כי בנות אוהבות אנשים גאים, כי אין דורנו רואה אלא לפנים. כלומר, הבנות רואות את החיצוניות של האדם, הוא נראה יפה, גבוה, מרשים, מדבר בצורה יפה, ולא אכפת להם שהוא יהיר. ובסוגריים שואלת על זה הגמרא, הרי מר אמר שאדם יהיר, אפילו אשתו לא יכולה להיות איתו, אז איך אתה אומר שבנות רוצות בחורים כאלה? עונה הגמרא, בהתחלה הם רוצות אותם, אבל אחרי שמתחתנים, הם מבינים לאיזה צרה הם נכנסו, זה היה בסוגריים. והדבר השמיני, משרבו מטילי מלאי על בעלי בתים, כלומר, דיינים שאספו קצת כסף או סחורות, והם מביאים את זה לאיזה סוכן שיעשה למשקעות ומרוויחו, אז ברגע שהדיינים מתחילים להתעסק יותר מדי עם כסף, אז ממילא רבה השוחד והטיית המשפט, כי כולם יודעים שהדיינים אוהבים כסף. ודבר תשיעי, משרבו הדיינים שאומרים, מקבלני טובתך ומחזיקני טובותיך, כלומר, אני זוכר שעשית לי טוב, אל תדאג, יום אחד אני אחזיר לך טובה, אז ממילא מערכת המשפט מתפרקת, ורבו איש הישר בעיניו יעשה, שפלים הוגבעו והגבוהים הושפלו, ומלכות האזלה ונולה, המלכות הולכת ומתפוררת חלילה. ודבר עשירי, משרבו צרי עין, זה כבר לא קשור לדיינים, וטורפי טרף גזלנים, אז רבו המאמצים לב וקופצי ידיים מלהלוות, כי כבר כל אחד דואג רק לעצמו, קשה לדעת כבר על מי לסמוך, ובזה הם עוברים על מה שכתוב בתורה, ישמר לך, פני דבר עם לבבך בליה למור קרבה שנת השבע, ואנשים לא רוצים להלוות. והדבר ה-11, זה כבר קשור גם לסוטה, זה שמשרבו אנשים שהולכות נטויות גרון ומסקרות עיניים, שמים איפור בעיניים ורומזות לאנשים שהם רוצים לחטוא איתם, אז רבו המים המרים, אבל פסקו בסוף, כמו שאמרנו במשנה, וכאן זה דווקא נראה שזה לא רק עם רבו המנאפים, אלא גם עם רבו המנאפות. והדבר ה-12, משרבו מקבלי מתנות, אז נתמעטו הימים ונתקצרו השנים, כמו שכתוב, ושונא מתנות יחיה, זה מראה על איזושהי הידרדרות בביטחון בהשם, שאנשים תלויים אחד בשני ומבקשים מתנות. והדבר ה-13, משרבו זכוכי הלב, כלומר, תלמידי חכמים שהם זכוכי לב, הם חושבים שהם יודעים הכל, לא מקשיבים לרבותיהם, או למסורת, או לאחרים, אז ממילא רבו מחלוקות בישראל. אגב, המהרש"א מפרש שזה לא מדבר על מחלוקות בתוך העולם התורני, אלא מחלוקות עם הצדוקים והבייטוסים. והדבר ה-14, משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכן, אז רבו מחלוקות בישראל, ונעשתה התורה כשתי תורות. והדבר האחרון, 15, משרבו מקבלי צדקה מן הגויים, אז ישראל ירדו למטה והגויים עלו למעלה. בגמרא זה כתוב הפוך, אבל זה בלשון סגי נהור. ועד כאן הברייתא העגומה הזאת לגבי ירידת הדורות. הגענו לשתי שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, אבל לצערנו מחר ומחותיים נמשיך עם אותו כיוון. בינתיים נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון, אגב, מצוות לוויה, כלומר ללוות אדם שיוצא לדרך, דיברנו על אלישע, שאם היו מלווים אותו, אז כל הסיפור עם הדובים לא היה קורה. אז סיפרנו את הסיפור של הדובים, שאלישע מציל את המים של יריחו, והנערים מציקים לו, אומרים לו, עלי קרח, עלי קרח, והוא עושה בנז שיגיעו דובים ויטרפו אותם, ומתו 42 נערים. ואת הדיון על הסיפור חילקנו לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון הבאנו 6 דרשות, עלי קרח כי הקרחת עלינו את המקום, שעכשיו איננו פרנסה, ונערים קטנים, למה כתוב את שניהם? אומר רבי לזר שהם מנוערים מן המצוות והם היו קטני המנה, וויפן אחריו ויראם מה הוא ראה, אז או שהוא היביט בהם והעצם ההבטה זה מה שקילל אותם, או שהוא ראה שהם לא בסדר מבחינה רוחנית, או כי אמא מתעברה ביום כיפור, או שהוא ראה שיש להם בלורית, או שאין להם לחלוחית של מצווה. ודרשה רביעית, ותצאנה 2 דובים מן היער, אז דעה אחת אומרת שהיה כנס אחד, שלא היו דובים ופתאום יש, דעה שנייה אומרת שלא היה לא דובים ולא יער, ופתאום יש גם יער וגם דובים. דרשה חמישית, למה דווקא 42? זה כנגד 42 הקורבנות שבלק הקריב, אז מכאן רואים שזה גם גרם איזושהי השפעה שלילית. אמנם זה גם גרם השפעה חיובית שיצא מבלק בסוף רות ושלמה, זה מעצם הקורבן, אבל מהכוונה הרע יצא גם דבר שלילי. ודרשה שישית, למה אנשים ביריחו אמרו שהעיר טובה אם אין שמיים טובים? כי פשוט חן המקום על יושביו, וזה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני הבאנו ברייטה שאומרת שאלישה נענש למות בגלל הסיפור הזה, וזה היה בעצם אחד משלושה חולאים שהיו לו, חולי אחד בגלל הדובים, חולי שני בגלל שהוא דחה את גיחזי בשתי ידיו, אבל הוא התפלל ומשני החולאים אלו הוא ניצל, ורק בחולי השלישי הוא באמת נפטר. ואגב זה, בסעיף השלישי ראינו את הסיפור על זה שהוא דחה את גיחזי בשתי ידיו, שגיחזי שיקר לנאמן שר צבא הרם ואמר שאלישה כן רצה כסף, והוא לקח את הכסף לעצמו, ואלישה קילל אותו שהצרת של נאמן תעבור אליו, ובזה הוא בעצם הוציא אותו בפועל מכלל ישראל, כי הוא לא יכול להיכנס לשום מקום, ובאמת הוא עזב לדמשק, ואלישה רוצה להחזיר אותו, אבל גיחזי אומר שכיוון שהחטאתי את הרבים, אין מספיקים בידי לעשות תשובה, ואז ראינו שתי דרשות. א', למה אלישה אומר שהוא לקח 8 דברים, כשבאמת הוא לקח רק 2, אז זה לרמוז לזה שהם למדו ביחד את פרק 8 שרצים, והוא רוצה לומר לו, נכון, למדת תורה, מגיע לך שכר, אבל לא עכשיו, לא היית צריך לקחת את הכסף. דבר שני, במה גיחזי החטא את הרבים, אז או שהוא עשה משהו שגרם לעגלים של ירובעם להיות יותר מרשימים, או שהוא גרם להם לרחף באוויר, או לדבר, או בהקשר אחר, הוא היה דוחה תלמידים מלבוא לאלישה. וכשהוא עזב, פתאום באו הרבה תלמידים, ועד כאן לגבי הסיפור של גיחזי. אגב, זה גם הסברנו עוד דבר שהוזכר באותה ברייתא, וזה שגם רבי יהושע בן פרחיה דחה את תלמידו ישו הנוצרי בשתי ידיו, וזה שישו חשב שרבי יהושע בן פרחיה העיר משהו על היופי שבעלת האכסניה, ורבי יהושע כעס עליו על זה אתה חושב, והוא נידע אותו ולא הסכים לקבל אותו שוב ושוב ושוב, עד שפעם אחת הוא כן הסכים, אבל הוא אמר לו חכה רגע, הוא היה באמצע קריאת שמע, ולתלמיד הבין שהוא שוב דוחה אותו, והלך ועבד עבודה זרה, וכישף והסית והדיח והחטיא את עם ישראל. ואגב, זרינו ברייתא שגם לגבי היצר וגם לגבי ילדים ונשים צריך שמאל דוחה וימין מקרבת ולא לדחות בשתי ידיים. ועד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני עברנו למשנה הבאה בסוף ממזיין עמוד א', ואת המשנה חילקנו לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון אמרנו שאם נמצא רוצח, אז מה עושים עם העגלה? תלוי מתי הוא נמצא. אם היא כבר נערפה, אז כמו כל עגלה ערופה, היא אסורה בעיניה וקוברים אותה, והיא כיפרה על מה שהיא צריכה לכפר. אמנם עדיין הורגים את הרוצח, אבל היא כן נחשבת עגלה ערופה. אבל אם הרוצח נמצא לפני שערפו, אז העגלה יוצאת לחולין, וראינו שככה זה אצלנו, אבל בקריטות זה לא תלוי אם היא נערפה כבר, אלא אם הורידו אותה לנחל, וזה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני חידשנו שזה אחד מהתחומים שהתורה מאמינה לעד אחד, כלומר שאם עד אחד אומר אני יודע מי הרוצח, אפילו שהרוצח לא פה ולא תפסנו והוא רק עד אחד, בכל זאת מאמינים לו לגבי זה שלא עושים עגלה ערופה, ואז דיברנו מה קורה אם יש סתירה בין עדים. וראינו שלושה מקרים. מקרה א' זה שאחד אומר שהוא ראה והשני אומר שלא ראית, אז השני מתקבל ועורפים. ובמקרה ב' וג' יש שני עדים מול עד אחד, אז תמיד הולכים לפי השניים. כלומר, במקרה ב' אחד אומר שהוא ראה ושניים אומרים לא ראית, אז השניים מתקבלים ועורפים. במקרה ג' שניים אומרים שהם ראו ואחד אומר לא ראיתם, אז הראשונים מתקבלים שהם ראו וממילא לא עורפים. ולגבי מקרה א' הקשנו, איך אתה אומר שמקבלים את השני? הרי אולה אמר שכשהתורה מאמינה לעד אחד, אז הוא נחשב כמו שניים, אז מה פתאום תקבל אחרי זה עד אחד שמעיד נגד שניים? ועל זה ענינו, או שצריך לשנות את הגרסה, ובאמת הגרסה במקרה הראשון זה שלא עורפים, כי מקבלים את העד הראשון, כמו אולה, או, אומר רבי חייא, אולה צודק, אבל מה שאולה דיבר, זה כשהם באו בזה אחר זה, אז באמת מקבלים את הראשון. לעומת זאת במשנה מדובר שהם באו בבת אחת, ואז לא מקבלים את הראשון, אלא גם את השני, והם עדים מוכחשים, ולכן זה לא נחשב שמדים מי הרוצח, ולכן עורפים. אלה שתי התשובות, ואז שאלנו על שניהם, למה לפי רבי חייא צריך את מקרה ב', הרי אם אתה מאמין לעד האחד השני שאומר שלא ראית, אז ודאי שאתה תאמין לשניים שאומרים שלא ראית, ובדומה כשנו על רבי יצחק, למה לדעתו, אם יש את מקרה א', צריך את מקרה ג', הרי אם אתה מאמין לראשון שאומר שראיתי, ודאי שאתה תאמין לשניים ראשונים שאומרים שהם ראו, ובגלל הקושיות אלו, הסברנו שמקרה ב' וג' באו לחדש משהו אחר, וזה העיקרון של רבי נחמיה שבתחומים שבהם התורה מאמינה לעד אחד, אז גם הולכים לפי הרוב, וממילא החידוש של ב' וג' זה שהולכים לפי שניים כנגד עד אחד, אפילו שמדים פסולים. הסברנו שהחידוש הזה רלוונטי במקרה ב', במקרה של בזה אחר זה, שאם זה היה רק עד אחד, לא היינו מאמינים לשני, ואילו כאן כן מאמינים לו. ובמקרה ג' זה רלוונטי בבת אחת, ששוב, אם זה היה אחד כנגד אחד, אז היינו מאמינים דווקא לשני ולא לראשון. אבל כיוון שכאן הראשונים הם שניים, הולכים לפיהם אפילו שהם פסולים. זה היה הסבר של הגמרא למה צריך את ב' וג', וגם הערה אחת שערנו על זה. הערה שנייה זה שיש שתי גרסאות ברבי נחמיה, האם נאמין לשניים פסולים דווקא כנגד עד אחד פסול, או אפילו כנגד עד אחד כשר. והערה שלישית, למה צריך גם את ב' וגם את ג', זה בשביל להשמיע שהולכים לפי הרוב, גם לחומרה במקרה ב' שעורפים, וגם לכולה במקרה ג' שלא עורפים. וזה היה הסעיף השני במשנה. הסעיף השלישי במשנה היה שמי שרבו הרוצחים, אז הפסיקו עם עגלה ערופה, ומי שרבו המנאפים, הפסיקו גם עם מי סוטה. בברייתות הסבירו למה, אז משרבו הרוצחים זה כי זה נחשב בעצם שיהודים מי הרוצח, כי כולם יודעים איזה משפחות הפשע. משרבו המנאפים זה כי אם הבעל מנאף, אז מה הם לא בודקים, והביאו גם פסוק בהושע שזה לא רק אם הבעל עצמו מנאף, אלא גם עם המשפחה שלו, וגם אם זה לא ממש אשת איש, אלא גם זנות עם פנויה, כל זה עושה שמיים לא יבדקו, ולכן פשוט הפסיקו. ואגב זה, הבאנו את המשך הברייתא על ירידת הדורות, בעוד הרבה תחומים בדיינים שלוקחים שוחד ואוהבים כסף, ונשים שהולכות נטויות גרון, וגברים שמתנהגים בצורה יהירה, ותלמידים שחושבים שמדברים עם הכל ולא מקשיבים לרבנים, ומחר נמשיך ונראה את ירידת הדורות, ובינתיים שיהיה בכל זאת כל טוב.